פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת אמור שנת תש"פ, פרשה שיש בה ריבוי מצוות באופן מיוחד, למעלה מ10% מתרי"ג המצוות נמצאים כאן בפרשה, 63 מצוות יש בפרשה הזאת, יש לנו 24 מצוות עשה ו39 מצוות לא תעשה, רובם עוסקות בענייני כהנים, אמור אל הכהנים בני הארון. יש לנו גם את פרשת המועדות בפרשה הזו, פרשה מיוחדת מאוד, חז"ל הקדושים מכנים את הפרשה הזאת פרשת המועדות שבתורת כהנים. בסיומה של הפרשה עוסקת התורה בשתי נושאים, הראשונה שבהם עניין המנורה, צו בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, והדבר הנוסף שהתורה עוסקת שם, היא נושא לחם הפנים, נמצא בסוף הפרשה, ושני החיבורים האלה שנמצאים בסוף הפרשה, ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות, שני עשרונים יהיה החלה האחת, זה הפסוקים שמופיעים בענייני לחם הפנים. רבותינו, ובראשם הרוקח, רבי אליעזר מגרמייזה, והחתם סופר מבאר את הדברים שלו, שואלים מה שני הנושאים האלה של המנורה ולחם הפנים, מה הם נכנסו לפרשה זו, פרשת המועדות. אומר הרוקח, זה רמז לשני מועדים נוספים מדרבנן. יש לנו מועדים מדאורייתא, פסח, שבועות, סוכות, אבל אומר הרוקח, יש לנו גם מועדים מדרבנן. יש לנו חנוכה ופורים, שני מועדים מדרבנן. אומר הרוקח, הנושא של השמן, הנושא של המנורה הוא רמז, זה נושא של חנוכה, זה המועד הראשון מדי רבנן, והנושא השני הוא לחם הפנים שרומז לפורים. לחם הפנים רומז לפורים, כי בפורים יש מצווה לאכול, מה שאין בחנוכה. ולחם הפנים, ימי החנוכה, ימי משתה ושמחה, וזה הרמז גם בלחם הפנים שיש בו אכילה, כך אומר הרוקח. מוסיף על זה החתם סופר, שיש לזה גם רמז מדברי הגמרא במגילה. הגמרא במגילה, דף י' ב', אומרת הגמרא לגבי שבעת הסריסים המשרשים את פני המלך אחשוורוש, מופיע שם שבע שמות, קרשנה שתר אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, אלה שבעת הסריסים. אומרת הגמרא, אמר רב לוי, כל הפסוק הזה על שם קורבנות, כל הפסוק הזה מדבר על קורבנות, כלומר זה בא לעורר את רחמי הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, שיבטל את הגזרה הנוראה שהייתה להשמיד את כל עם ישראל. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, קרשנה, כלום הקריבו לפניך קרים בני שנה, כדרך שהקריבו ישראל לפניך, מרס, כלום מרסו לפניך במנחות, אדמתה, כלום עשו לך מזבח אדמה, ואני מדלג ומגיע לממוכן, ממוכן, כלום ערכו לפניך שולחן, הכוונה ללחם הפנים. לחם הפנים הוא האחרון, הוא הכוונה כנגד ממוכן, ממוכן הוא המן, וידוע לכולם, שממוכן הוא השביעי במניין הסריסים, וזה רמז גם ליום השבת, שנאמר כאן בפרשה שלנו, שאת לחם הפנים, נאמר ביום השבת, ביום השבת יערכנו לפני השם תמיד, אז גם השביעי מכוון כנגד העניין של לחם הפנים. רמז נוסף, אם אנחנו רוצים לקשר את זה, ידוע לכולם, מה שכותב הטור, מה שכותב השלה הקדוש, שכאשר חל אירוע במהלך השבוע, יש לו רמז בפרשה שלפניו, אז הרמז הוא דווקא נמצא בלחם הפנים, כי לחם הפנים אמרנו קשור לפורים על פי דברי הרוקח, ופורים תמיד יצא, ביום שיצא פורים יצא ל"ג בעומר כידוע לכולם, על פי הרמז שמופיע בשולחן ערוך בסימן תכ"ח, הוא אומר שלאומרם פלג, פירוש דבר פלג, פי פורים תמיד יצא ל"ג בעומר, זה יש לנו פלג חי, זה הרמז שמביא השולחן ערוך, ויש גם רמז בפסוק, ושם האחד פלג, שם האחד פלג, פסוק בספר בראשית, פלג ראשי תיבות פורים ל"ג בעומר, זה תמיד יצא באותו יום, ולחם הפנים רומז ל"ג בעומר, רומז וממוכן, בפרשת השבוע שלנו, כל לחם הפנים אומר הרוקח רומז לענייני הפורים, והקשר שלו ל"ג בעומר ברור, מצאנו כאן קשר דק מאוד בין הנושא של ל"ג בעומר שיחול בעזרת השם ביום שלישי הבא, ברסות השם יתברך, עם הרמז ללחם הפנים שנמצא בפרשת השבוע. נפתח ברשותכם בדברי הגמרא במסכת שבת, דף למד ג', כמה סימבולי, כמה סמלי הדבר, שהסוגיה שעוסקת ברבי שמעון בר יוחאי במערה נמצאת בשבת, דף למד ג', רמז לעניין ל"ג בעומר. נקרא את הגמרא בפנים, והגמרה הזאת מפורסמת מאוד, אבל נלמד אותה עם כמה וכמה תוספות שמופיעות כאן בדברי המפרשים. אומרת הגמרה, פעם ישבו בבית המדרש רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גר עם גביו. גם רבי יהודה בן גר היה בבית המדרש ביחד עם שלושת התנאים הללו. אומרת הגמרא, פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. פתח רבי יהודה ושיבח את האומה הזאת, כמה נעים המעשים של האומה הזאת. כך הוא שיבח אותה. מה הוא שיבח אותה? אמר, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. אלה השלושה דברים שהוא שיבח אותם. רבי יוסי שתק, אומרת הגמרא, הוא לא הגיב על הדברים, ואילו רבי שמעון בר יוחאי אמר, כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמם. כל מה שהם עשו, הם לא עשו את זה לטובת עם ישראל, תקנו לצורך עצמם, תקנו שווקים עבור צרכי רחמנא ליצלן, צורכי פריצות, מרחצאות לעדן בהם בשר, גשרים לגטול מהם מכס, פשוט כמו אתה עושה גשר, כביש 6, אתה משלם אגרה, זה הייתה המטרה שלהם, מה אתה משבח אותם? זה כמו אחד שפותח חנות, אז לכן הוא משבח. והמפרשים שואלים באמת, מה פתאום הוא שיבח אותם? יכולה יש גם איסור, לא תחנם. כך אומרת הגמרא, אין לך עניין ללכת לשבח אותם, אסור לספח שבח של הגויים. אז ראיתי בכמה מפרשים שרוצים לומר, שהוא שיבח אותם רק בדברים שהם עשו לתועלת לומדי התורה. למשל, הוא אמר, הם עשו שווקים. מה זה שווקים? כתוב בגמרא, דרשו חזל על הפסוק, גמרא ביומא, דף עין א', דרשו חזל על הפסוק, את הלך לפני השם, בארצות החיים, אמר רב יהודה, זה מקום שווקים. דוד המלך אמר, יתהלך לפני השם בארצות החיים, הוא היה צריך להתלטל ממקום למקום, אז הוא אומר, באותו רגע שהוא מוצא, כך כותב רשי, שאדם מוצא לקנות מזונותיו, ואומר פשטו שדוד היה מתלטל נע ונד, והיה מתפלל על הדבר הזה, תהלך לפני השם בארצות החיים, שנמצא איפה לקנות כל דבר. אז אם אתה מוצא שהוא עשה שווקים, פירוש דבר שזה דבר שתועלת, זה עוזר לאנשים. עשה קשרים, הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, רבא אמר, אין מעבירים תינוקות מעיר לעיר, מנהר לנהר, אבל אם יש גשר, מעבירים. הפירוש דבר שגשר עוזר לתורה, כי התלמידים לא צריכים מסעות, הם עוברים, לא צריכים לעבור במעבורת כדי לעבור מצד אחד לצד. אם יש גשר, הם עוברים בפני הגשר והולכים ללמוד, אז יש בזה תועלת. מרחצאות, אומרת הגמרא בסנהדרין, עיר שאין בה 10 דברים, אין תלמיד חכם רשאי לגור שם. אחד הדברים זה מרחצאות. אז הוא שיבח אותם רק בדברים שיש בהם תועלת ללומדי התורה. זה השבח שהוא אמר, לא סתם ככה הוא תקע עליהם שבחים. מה שהוא אמר שבחים, הייתה בזה מטרה. אומרת הגמרא, אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, כל מה שהם עשו לצורך עצמם הם עשו. היה שם בתוך בית המדרש, היה שם יהודי אחד שנקרא בשם יהודה בן גרים. יהודה בן גרים הלך וסיפר את הדברים ונשמעו בחוץ. יהודה בן גרים, כותב רשי במקום, הוא היה בן של גר וגיורת. זאת אומרת, בן גרים, לא בן גר, לא שאבא שלו היה גר והתחתן עם יהודיה, לא שאמא שלו הייתה גיורת שהתחתנה עם יהודי, אלא הוא גר והיא גיורת, ויהודה בן גרים, גם אבא שלו וגם אמא שלו. סיפר את הדברים, אומר רשי במקום, לא שהוא סיפר את זה בחוץ, הלך להודיע את זה לשלטונות, חס וחלילה. אומר רשי במקום, סיפר את זה או לתלמידיו, דבר ראשון אתה מבין שהוא היה רבא, על פי רשי, היה רבא, אני לא יודע אם בישיבה, או רבא בתלמוד תורה, היו לו תלמידים, או שסיפר לאביו ולאמו. פירוש דבר, הוא חזר הבית, אומר, וואו, אל תשאלו מה היה בבית המדרש, שמעתי שיחם וסיגם של גדולי התנאים, רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה, והוא סיפר על כך בשולחן, ואז אבא שלו סיפר לעוד מישהו, ועוד מישהו לעוד מישהו, וככה חברה חברה איתלי, עד שהדבר הזה עבר דרך קווי הנייס, והגיע לאיפה שהגיע עד השלטונות, ורחמנה ליצן יצא הדברים החוצה. צריך לדעת שרבי שמעון בר יוחאי שאמר את זה, אני לא יודע אם הוא היה מודע שנמצא שם רבי יהודה בן גרים, אני אומר את זה מחוסר ידיעה, כי לכאורה כתוב בחזל ביאלקו שימוני, שאסור לבזות גר עד 10 דורות. ואם אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל מה שעשו הרומאים האלה, אומרת הגמרא, לא עשו לצורך עצמם, לכאורה אתה מבזה את האומה הזאת שהגר בא ממנה. לכאורה אולי יש כאן איזשהו צד, ראיתי בכמה מהמפרשים שמנסים להעיר את העניין הזה, מה מונח כאן. אומרת הגמרא, הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, כפי שאמרנו, או לתלמידים שלו או להורים שלו, ונשמעו הדברים למלכות, אמרו, יהודה שאילה, יהודה ששיבח, יתעלה, יעלה לגדולה. יוסי ששתק ונמנע מלשבח, יגלה לציפורי. ושמעון שגינה, יהרג. שמעון שגינה נגזר דינו למוות. עד כאן הדברים שכתוב בחז"ל. אומרת הגמרא, תשו במדרשה, הם נכנסו לתור בית המדרש והתמינו את עצמם, כל יום אבי מייטי להודי ביטו, כל יום האישה של רבי שמעו בר יוחאי הביאה להם ריפטה וקוזה דמיה, הביאה להם לחם וכיתון מים, זה מה שהביאה, כמו שנאמר במשנה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה. וכך היא אומרת הגמרא, והיו אוכלים כי תקיף גזרתה, כאשר הגזרה התחזקה, ותוצאה מזה שהגזרה התחזקה, באו הרומאים לחפש את רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי שמעון בר יוחאי לברי, אמר לבנו, נשים דעתה קלה עליהם, פירוש דבר, הם לא יעמדו, הם יענו אותם, הם לא יעמדו בעינויים האלה, והם יספרו איפה אנחנו נמצאים, דין מה מצערי לה, אולי יצערו אותם, ומגל ילן, ועל ידי זה יגלו איפה אנחנו מטמינים את עצמנו, בוא נברח. אומרת הגמרא, אז לו, תשו במערתה, הלכו ונכבאו בתוך מערה, יתרח ישניסה, נעשה להם נס, יבראו לו חרובה ואינה דמיה, נברא עבורם עץ חרובים ומעיין מים. אז צריך לדעת שיש במדרש אסתר הבא, מופיע שנברא עבורם עץ חרובים ותמרים. אומנם במדרש תלפיות כתוב שזה לא עץ חרובים ותמרים, המדרש תלפיות רוצה לומר שהעץ חרובים עצמו בכל שבת נהפך לעץ תמרים. אז יש כאן נס גדול, אומר המהרש"א, מה הנס הגדול? הנס הגדול הוא שהעץ הזה, שהוא עץ חרובים, שחז"ל הקדושים אומרים שהוא לא מוציא פירות רק לאחר 70 שנה, כך כתוב בחז"ל, גמרא מסרת תענית, אבל נדבש שם עץ חרובים, פירוש הדבר, שהחרובים האלה ניטע שם ומיד הוציא פירות. הדבר ראשון, אתה בטוח שאין כאן בעיות של אורלה. למה אין בעיות של אורלה? כי זה עץ שכבר 70 שנה נמצא כאן. אז אם זה עץ שכבר מוציא פירות או אין פירות, לכאורה החשש הזה נעלם. אלה הדברים שכתובים כאן, והם ישבו בתוך המערה. אומרת הגמרא, ומשלחים מיניו, היו פושטים את הבגדים שלהם, ואבויית ויית צוואריו בחלה, היו יושבים עד צווארם בחול, כולי יוי מגרסי, כל היום היו עוסקים בתורה ולומדים, בעידנא צלויי, בזמן שהגיע זמן התפילה, לביישו מכסיו מסלי, היו מתלבשים ומתכסים ומתפללים, ועד המשלחים מיניו, אחרי התפילה היו פושטים את הבגדים שלהם, כי איך כדי לא לבלו, כדי שהבגדים לא יתבלו. נו, כמה זמן הם ישבו במערה? ישבו במערה 12 שנה. אני לא נכנס לשאלה, בעבר כבר דיברנו על הנושא הזה, ואין טעם לחזור על הדברים. לבשו את הבגדים בתפילה, אחרי זה נכנסו לתוך החול. כתוב בחזר, כך מופיע בספר הזוהר, שאליהו הנביא היה בא ללמוד איתם פעמיים ביום. פעמיים ביום הוא היה בא ללמוד איתם. נו, אני לא מבין. אז אם היה בא ללמוד איתם פעמיים ביום, אי אפשר לסגר להם שילכו פעם דרך איזה חנות חליפות ויקנה להם 48 לונג? מה, לא הבנתי, מה הסיפור? בשביל זה הם צריכים להיות כל היום בחול? היה כאן סיפור שמונח מסביב לחול, זה לא הסיפור הוא כפשוטו, וגם אם היו מביאים להם חליפות, הם עדיין היו יושבים בתוך חול. והשאלה מונח בזה, אז בעבר דיברנו על קו שנוגע לתורת הסוד, לא נחזור על הדברים, אבל אלה הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו. אומרת הגמרא, איתבו תריסר שני במערתה, הם ישבו 12 שנה כר במערה, עת אליהו וקם הפיתחה דמערתה, הגיע אליהו נביא, ונעמד על הפתח של המערה, ואמר, מה לדויה לבר יוחאי דמית קיסר ובת אל גזרתה? מי יודיע ליהו הנביא שמת הקיסר ובטלה הגזרה? אני לא מבין, אתה בא פעמיים ביום ללמוד שם, לא? אם אתה בא פעמיים ביום ללמוד שם, אז תבוא פח, כשאתה בא אחרי צהריים, תגיד ליהו הנביא, בשורה טובה, מזל טוב, הקיסר מת, בטלה הגזרה, אתה יכול לצאת. למה הוא לא אמר לו את זה? מה הוא עומד בחוץ ואומר, מי יודיע לבר יוחאי שהקיסר מת? מה קרה בפעם השנייה? כשהוא יצא החוצה, יצא בת קול ואמרה לו, באתם להחריב את עולמי, אז הוא חזר בחזרה. ואז יצא בת קול אחרי 12 שנים, ואמרה לו לצאת, שתבוא גם עכשיו בת קול, שתבוא בת קול עכשיו ותגיד לו לצאת. למה שולחים את אליהו הנביא, ואליהו הנביא לא אומר לו לצאת, אלא מה אומר לו אליהו הנביא? הוא אומר, מי יגיד לבר יוחאי שהוא מת הקיסר? למה לא מבין? אם טוב להקדוש ברוך הוא להביא בת קול בפעם השנייה, אז למה לא מביא את הבת קול בפעם הראשונה? למה הוא מביא את אליהו הנביא בפעם הראשונה? ואליהו הנביא אומר, מי יודע? אם הוא צריך לצאת החוצה, אז שיגיד לו, צא החוצה, הרי בא כל יום ללמוד אותו, תודיע לו, תוצאת החוצה. אז האמת היא שבבן יהוידע כתוב, תשובה מאוד פשוטה, הוא אומר, הוא היה צריך להיות בתוכו 13 שנה, לא 12 שנה, ולכן הוא לא קיבל הוראה לצאת, הוראה הייתה רק לבשר לו שמת הקיסר, לא מעבר לזה. מה כתוב כאן הפסוק? מי יודיע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטל הגזרה? לא רצו להגיד לו לצאת החוצה, כי אם היה צריך לצאת החוצה, היה אומר לו אליהו הנביא, תצא החוצה, לא היה צריך לצאת החוצה. אומר הספר בן יהוידע, תדע לך, הוא היה צריך להיות במערה 13 שנה, בא רב שמעון בר יוחאי, בא רב אליהו הנביא, ורק הודיע לו, שמת הקיסר, לא מעבר לזה. אז אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה באמת להוציא אותו החוצה משם, אם היה רוצה להוציא אותו, מה היה אומר? היה אומר, רבותיי, תדע לך, מת הקיסר, אתה יכול לצאת, הוא היה אומר להם את זה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה, רק רצה לידע אותו, בדבר פשוט מאוד, מה רצה לידע אותו? תשמע, מת הקיסר, לא מעבר לזה. לא שאני רוצה שתצא החוצה, רק הם הלכו והבינו, שעל ידי זה שהם שמעו שהקיסר מת, הם צריכים לצאת החוצה. ולכן רק הייתה הודעה בחוץ, ולא הייתה הוראה מפורשת לצאת החוצה, אלה הדברים שאומר הספר בן יהוידע. נפלא, אני עלה בדעתי איזשהו נושא, למרות שלא מצאתי לו סימוכין, אבל אולי נראה את זה בשבוע הבא, לא נרחיב מעבר למידה, רק הדברים שאנחנו צריכים לשיעור של היום. אומרת הגמרא, הוא יצא החוצה מתוך, המערה, חזו אינשי דקקרחי וזרי, הם ראו אנשים שחורשים וזורים. אמר רבי שמעון, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, האנשים האלה עוזבים חיי עולם, עוזבים את הנצח ועוסקים בחיי שעה, כל מקום שנותנים עיניהם נשרף, כל מקום שהם נתנו את העיניים שלהם מיד היה נשרף. יצא בת קול ואמרה, להחריב עולם, מי יצאתם? חזרו למערתכם, הדו רזו להיטיבו טרייסר ירחי שטה, הם חזרו בחזרה והיו שם 12 שנה, 12 חודשים. אמרי, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש, יצא בת קול ואמרה, צאו ממערתכם, אחרי 12 חודשים יצא בת קול. למה עכשיו בת קול ולא אליהו הנביא? התשובה פשוטה, הפה שעצר הוא הפה שיתיר, מי אמר להם להיכנס למערה? הבת קול אמרה, אם הבת קול אמרה לייצא להיכנס לתוך המערה, עכשיו באה בת קול ואומרת להם לצאת החוצה ולא אליהו הנביא. נפלא ביותר. השאלה שהמפרשים מאירים כאן, גם זה צריך ביור, זה פעם ראשונה שרבי שמעון בר יוחאי ראה אנשים שחורשים וזורים, מה קרה? הוא אמר, מה, אנשים עוזבים חיי עולם ומתעקים בחיי שעה? לפני שהוא נכנס למערה, מאיפה בא הלחם? לא מאלה שחרשו וזרו. מאיפה בא לו מלפונים? לא מאלה שחרשו וזרו. מאיפה בא עגבניות? מאיפה בא אתרוגים? לא מחקלאים. מה הוא אמר? מה הוא התרגש עכשיו מעבר למה שקרה קודם? אלא מה, הוא הגיע לפסגות כאלה שהוא לא מבין? לפני זה הוא גם לא היה קטלקני, היה רבי שמעון בר יוחאי לפני המערה, אבל היה תנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי. מה הוא חשב? שאנשים הפסיקו לעבוד כיוון שהיה במערה? אז ודאי שהדברים האלה צריכים ביור, והמפרשים עומדים על זה כאן. אומרת הגמרא, נפקו, יצאו החוצה, אחרי 13 שנה, כל אחד לאבי מחי רבי לעזר, אבי מסי רבי שמעון. כל מה שרבי לעזר היה מכה במבטו, שורד במבט שלו, היה מרפא רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו רבי שמעון לרבי לעזר בנו, בני, די לעולם אני ואתה. מספיק ששנינו נעסוק בתורה, מי שרוצה לעסוק בחיי שעה שיעסוק, מספיק מה שאנחנו עוסקים בחיי התורה. מספיק. בני פדיה דמלי שבתה, אומרת הגמרא, לפנות ערב בערב שבת, חזו ההוא סבא, הם ראו זקן אחד, דאבי נקי טרי מדני אסה. הם רואים זקן אחד, שרץ עם שני חבילות של הדסים. רץ, וראית בין השמשות, הוא רץ בין השמשות, ומגיע דקות לפני שבת, סמוך לחשיכה. אמרו לו, רבי שמעון בר יוחאי ובנו, הני למה לך? למה אתה צריך שתי חבילות של הדסים? אמר להם, לכבוד שבת? אמר להם, אני לוקח את זה לכבוד שבת. אמרו לו, רבי אלעזר, רבי שמעון ובנו, ותסגיל הרבה חד, למה אתה צריך שתי חבילות של הדסים? זה רק באותו דור אפשר לתפוס שתיים. תמיד אתה רואה אנשים הולכים משתיים, אתה לא שואל אותם למה שתיים. כי המבצע אחד פלוס אחד, אתה לא שואל למה שתיים. הם שאלו למה שתיים, אמר לו אותו זקן, חד כנגד זכור וחד כנגד שמור. אמר לי לברי, אמר רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, חזי, תסתכל כמה חביבים מצוות על ישראל, תראה כמה חביבים מצוות, הביא שתי חבילות של הדסים, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור, יתיב דעתי, הדעת שלו נחה, וכך נגמר הסיפור הזה שרבי שמעון יצא מהמערה. אומרת הגמרא, שמע רבי פנחס בן יאיר חתני, רבי פנחס בן יאיר שהיה חתנו של רבי שמעון בר יוחאי, שמע שהחותן שלו והגיס שלו יצאו מהמערה, ונפק להפה, יצא לקדם את פניו, איילי לבית בני, הלך וחזרה, אומרת הגמרא, הכניס אותו רבי פנחס בן יאיר, לאת רבי שמעון לבית המרחץ, אבו אריך לילה בישראל, היה מחליק את הבשר שלו, חזה דאבי בפילה בגופי, הוא ראה שהבשר של רבי שמעון מלא בקעים, מלא פצעים, מהמה? כי הוא שעה בתוך החול, וקיבל פיצי לחת תוך כדי שהוא ישע בתוך החול, אז כמו להבדיל רחמון הליצן, כאשר אדם מסתלק לבית עולמו, אז נאכל הבשר שלו, גם כאן שהוא היה בתוכו, קיבל פיצי לחת. אבי כבוכי, בחר רבי פנחת בן יאיר מהמראה הזה של הפיצי לחת שיש בגופו של רבי שמעון בר יוחאי, וקנטרו דמעת עיני, זלגו עיניו דמעות, איפה זה זלג? על הבשר של רבי שמעון בר יוחאי. וכמצב חלי, אומרת הגמרא, מה קרה התוצאה? הוא פרץ בבכי, פרץ בצעקה. למה? המליחות הזאת של הדמעות נכנסה לתוך הפצעים, ומלח על הפצעים זה מאוד כואב. כולנו יודעים שאדם רוחץ בים המלח ויש לו פצעים, זה מאוד צורף, וככה זה קרה כשנפתו הדמעות של רבי פנחס בן יאיר על הבשר של חותנו. אמר לו רבי פנחס, אוי לי שראיתיך בכך, איזה צרה לראות אותך ככה, פצעים, כל הגוף שלך מלא חבלות. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אשריך שראיתני בכך, שאלמלא לא ראיתני בכך, לא מצאת בי כך. אלמלא לא ראית אותי כך, לא מצאת אותי ברמה הזאת. ומעיקר, לפני שנכנסתי למערה, כי אבי מקשי רבי שמעון בר יוחאי קושיה, שרבי שמעון בר יוחאי שאל שאלה, אבל מפרק לרבי פנחס בן יאיר בתריסר פירוקי. רבי פנחס בן יאיר החתן שלו, היה עונה לו 12 תירוצים. לבסוף, אחרי שהוא יצא מן המערה, כאבי קקשי, רבי פנחס בן יאיר קושייה, שרבי פנחס בן יאיר שאל שאלה, אבל מפרק לרבי שמעון בר יוחאי, 24 פירוקי, אז הוא עכשיו ענה לו 20. מה זה המספר הזה? 12, 24, המפרשים דנים כאן. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הואיל והתרחש של הניסה, היות ונעשה לי נס, איפה ניצלתי מגזרת הרומאים, רצו להרוג אותי ויצאתי בשלום, איזיל עדקין מילטה, אני אלך לעשות משהו לזיקוי הרבים. למה הוא צריך לחפש משהו לזיקוי הרבים? אומר הבן יועדה, פשוט מאוד, כתוב בגמרא במסכת שבת, תף אחד קודם, אומרת הגמרא שכל מי שנעשה לו נס, מנקים לו מזכויותיו. אברהם אבינו היה בטוח שמה? שיות והוא ניצח את המלאכים, אז הוא הפסיד את כל שכרו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד, לא איבדת שום דבר. אומרת הגמרא, כל מי שנעשה לו נס, מנקים לו מזכויותיו. אז הוא פתחת שעל ידי מה? על ידי זה שהוא עשה, נעשה לו הנס הזה שהוא ניצל מן הרומאים, והיה בתוך המערה, והקדוש ברוך הוא זימן לו עץ חרובים, וגם עמת מים, והוא התקיים שמה, אז מילא איבד את כל זכויותיו. אמר, אם עשיתי ככה, איבדתי את הזכויות שלי, ביקש להיטיב עם הבריות שלא על מנת לקבל פרס. למה? אומר הספר בן יהוידע, כי כאשר אדם מודד, מודדים לו, מה שאדם עושה לאחרים, עושים גם לו. ואומר, אם ככה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, כדי שלא ינקו לי מזכויותיו בעבור הנס, אני אלך לעשות חסד לאחרים, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה איתי גם כן חסד, ולא יחשיב לי את זה שאני ניצלתי במערה, הוא יחשיב לי את זה למעשה חסד, ולא ינקה לי מזכויותיי. זה הדברים. אומרת הגמרא, הוא שאל את התושבים מה לעשות, מה פתאום הוא חשב שיש מה לעשות? אומרת הגמרא, גם יעקב אבינו, כתוב ויבוא יעקב שלם, הוא חזר בחזרה מהמפגש עם עשיו הרשע, כתוב ויבוא יעקב שלם, אומרת הגמרא, מה רב, מה זה שלם? שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. אז מה הוא עשה? כתוב בפסוק, הוא הגיע לשכם, ויחן את פני העיר. מה זה ויחן? אומר חזל, ויחן מלשון חנינה. מה? אמר רב, מטבע תיקן להם. שמואל אמר, שווקים תיתן להם. רבי יוחנן המחצאות תיקן להם. יוצא שברגע שניצל יעקב אבינו מלבן, אז הוא חיפש לעשות משהו טובה לטובת הכלל. ואז אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם ככה עשה יעקב אבינו, גם אני צריך ללמוד ממנו ולעשות משהו לטובת הכלל. שאל רבי שמעון בר יוחאי את אנשי טבריה, איקא מילתא דבעי לתיקוני, יש משהו שצריך לתקן פה? אמרו לו כן, איקא דוכתא דאית בספק טומאה, יש בו מקום שיש שם ספק טומאה, אנחנו לא יודעים יש שם טומאה, כיוון שיש שם אנשים שנקברו, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה המקום של הקבורה שהם נקברו, ויוז אנחנו לא יודעים איפה הם נקברו, אז הכהנים חוששים להגיע למקום הזה, אז צריכים לעשות עיקוף גדול מאוד כדי לא להגיע בקיצור ההר, ואז נקרא להם טרחה גדולה מאוד, אז אם ככה מבקשים ממנו, הם יכול לגלות איפה נמצאים הקברים. אמר רבי שמעון בר יוחאי, איקא איניש דייתא דיתחזי ככה טהרה, האם יש מישהו שידע שהמקום הזה הפעם מוחזק כמקום טהור? אמר שם הזקן אחד כן, רבי יוחנן בן זכאי, שהיה כהן, מה הוא עשה במקום הזה? כאן קיצץ בן זכאי תורמסים, תורמסים הכוונה של תרומה, והוא שתל פעם רבי יוחנן בן זכאי תורמסים, והכרת של צמר, ורבי יוחנן בן זכאי שהיה כהן שתל כאן משן תרומה, פירוש הדבר שהמקום הזה היה טהור. אמר, אם ככה אני אעשה גם כן ככה. אומרת הגמרא, מה הוא עשה? אומרת הגמרא, הוא הלך ופירר, אומרת הגמרא, הלך ועשה אותו דבר, קיצס את התורמסים, ופיזר אותם על פני האזור שהיה חשוד ששם יש קברים, אומרת הגמרא, ונעשה נס וצפו המתים, הוא המת, כמה שהיו שם, כמה אנשים שהיו קבורים שם, עד שמתחת לאדמה, ולידי כך התפורר והתרקח האפר, אז הוא ידע איפה הם קבורים, אז מה הוא עשה? כל אחד אבי קשי, כל מקום שהאדמה הייתה קשה, סימן שלא עלה מת למעלה, ואם לא עמה מת למעלה, פירוש דבר שהאדמה הזאת תאורה, וכל אחד אבי רפי, כל מקום שהאפר נמצא רפוי, הוא ציין אותו שיש שם קבר, כדי שהכהנים יזהרו לעבור מסביבו, וככה הוא תיקן, שעל ידי כך, יוכלו לעבור, עד כאן הדברים, נפלא ביותר. אני מדלק קטע גמרא, מגיע לקטע האחרון. נפק לשוקה. אחרי שהוא גמר את זה, יצא רבי שמעון בר יוחאי לשוק. חזיה ליהודה בן גרים. הוא פגש שם את יהודה בן גרים. אמר רבי שמעון, עדיין יש לזה בעולם? מה, הוא עוד חי הדבר הזה? עדיין נמצא בעולם? נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, כאן מסתיימת הסוגיה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי במערה, אלה הדברים, סוגיה שמסתיימת בדף למד דלת במסכת שבת. טוב, רבותיי, ניגש לתוספות, תוספות במקום בדף למד ג' עמוד ב', שהגמרה מספרת שרבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה ורבי יוסי ישבו בבית המדרש, ואמר רבי יהודה את דבריו לגבי הרומאים, כמה הם טובים שהם עשו שווקים ועשו קשרים, ואז רבי יוסי שתק ורבי שמעון בר יוחאי אמר כל מה שעשו לטובה, לטובת עצמם עשו, אומרת הגמרא שמה יהודה בן גרים, אומר רבנו תם, לא גורסים יהודה בן גרים, צריך לגרוס רבי יהודה בן גרים. למה רבי יהודה בן גרים? כיוון שהוא היה אדם חשוב, אומר תוספות, אומר רבנו תם, עיין בגמרא במסכת מועד קטן ותראה כמה היה רבי יהודה בן גרים אדם גדול, אומר תוספות, וחוץ מזה גם לא גורסים נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, אלא נוסח כזה שמה? נח נפשי. לא נוסח כזה של נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. מה זה משנה? הנוסח הזה של נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, מתבטאים בדרך כלל כנגד אנשים נוראים. אמנם מצאנו את זה גם לגבי תלמיד, בגמרא במסכת בבא בתרא, גמרא במסכת סנהדרין דף קוף, הגמרא מתבטאת גם לגבי תלמיד של רבי יוחנן, אבל עם כל זה, הביטוי הזה מצאנו אותו בפעם הראשונה, מצאנו אותו בגמרא במסכת ברכות. הגמרא שם מספרת שרב ששת, שהיה סגי נאור, היה עיוור, הלך לקבל פני מלך של אומות העולם. הגמרא אומרת שיש עניין ללכת, שאם יזכה יבחין, הוא רצה גם לברך ברכה, היה שם צדוקי אחד שצחק על רב ששת. אמר לו, לאיפה אתה הולך? אתה עיוור. מה אתה הולך לראות? איפה יבוא המלך? מה אתה תדע מתי בא המלך כדי לברר? אמר לו רב ששת, אני אדע מתי בא המלך יותר מהר ממה שאתה תדע. נו, כמובן היה רעש, אמר הצדוקי, זהו הגיע. אמר לו, מה פתאום, הוא לא בא. הגיע עוד פעם רעש, אמר, הנה עכשיו הוא הגיע. אמר לו, מה פתאום, הוא לא הגיע. היה עוד פעם רעש, הגיע, אמר, לא הגיע. ואז נהיה שקט, ואז בירך רב ששת ואמר, עכשיו הוא עובר. שואל אותו הצדוקי, מאיפה ידעת? אמר לו, מלכותא דארעא, מאין מלכותא דשמיא. המלכות כאן, ומאין מלכות למעלה. ומה כתוב לגבי מלכותא דשמיא? אומר הנביא בספר מלאכים א' בפרק י' צא ועמדת בהר לפני השם והנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק קרים ומשבר סלעים לפני השם לא ברוח השם ואחר הרוח רעש לא ברעש השם ואחר הרעש אש לא באש השם ואחר האש כל דממה דקה פירוש הדבר כשהקדוש ברוך הוא עובר מה יש? לא אש ולא רוח ולא רעש מה יש? כל דממה דקה שהגיע המלך, אומרת הגמרא, פתח רב ששת ובריך, הוא ברך, מה הוא ברך? ברוך שנתן מכבודו לבריאותיו. אמר לו, למי אתה מברך? למי שאתה לא רואה. מה אתה מברך? הרי אתה לא רואה את המלך. מה אתה מברך? אמר לו, עכשיו המלך עובר שם, ועכשיו אני מברך. שואלת הגמרא, מה יהבי עלו? מה נהיה עם הצדוקי הזה בסוף? הוא עבר את זה ככה בשלום? קרה לו משהו? ככה הוא לגלג על רב ששת. מביאה הגמרא שתי דעות. אחד אומר, החברים שלו נקרו את עיניו, וחד אומר, רב ששת נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. אתה רואה שנתן בו עיניו, זה לאו דווקא עיני בשר. נתן בו עיניו, הכוונה נתן לו את העוצמה הרוחנית שנמצאת בעיניים, למרות שרב ששת היה סגי נאור, אבל נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, מצאת כאן את הביטוי הזה גל של עצמות. איפה מצאת את זה? מצאת את זה אצל אדם כמו צדוקי שלגלג על רב ששת. לכאורה, ביטוי כזה לא מצאנו אותו אצל אנשים פשוטים, אתה מוצא אותם רק שאנשים רחמנא ליצלן, כמו הצדוקי או אנשים מהסוג הזה, ודאי צריך להבין מה מונח כאן. אותו דבר, מצאנו בגמרא מסכת בבא בתרא, בדף עין ד', גמרא בסנהדרין, דף קוף, אומרת הגמרא, שרבי יוחנן דרש ואמר, שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד אבנים בשערי ירושלים, בגודל 30 אמות על 30 אמות, לגלג עליו אותו תמיד, ואמר, מה? אבנים יקרות בשערי ירושלים בגודל 30 אמה, היום אי אפשר למצוא יהלום בגודל של ביצה, של ביצה של ציפור, על מה אתה מדבר על הסדר גודל כזה? אומרת הגמרא, לימים הפליג אותו תלמיד בספינה, לימים אותו תלמיד הפליג בספינה וראה מלאכים שהיו מנסרים אבנים כאלה בסדר גודל של כזה. אמר להם, למי אלה? אמרו לו, הקדוש ברוך הוא עתיד להעמיד בשערי ירושלים. את אלה אבנים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, אוטוטוט יבוא משיח, הוא יעמיד אותם בשערי ירושלים. אמר התלמיד לרבי יוחנן, הפלגתי בספינה וראיתי שכל מה שדרשת זה אמת. ראיתי את המלאכים, רבותיי שנבין. מלאך זה לא דבר פשוט, הזכרנו בשיעור שעבר שדוד המלך והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. אומר רשי בתחילת ספר מלכים, אומר רשי שדמו של דוד המלך נסתנן. למה הוא נסתנן? הוא ראה מלאך והנה חרבו על ירושלים, ראה מלאך ונסתנן דמו, נהיה מתונן. הבגדים לא חיממו אותו כיוון שהוא זלזל בבגדים, אבל מנה הוא הסתנן ויחסו בבגדים ולא יחם לו. למה היה קר לו? כי הוא ראה מלאך. התלמיד הזה רואה מלאכים מנסרים אבנים, זה לא תלמיד פשוט. הוא חוזר בחזרה מהספינה, אומר רבי יוחנן, לך נאה לדרוש, אתה יכול לדרוש, למה? מה שדרשת אני ראיתי. אומר לו, ואלמלא שראית לא האמנת? אומרת הגמרא, נתנו, יאבו עיני ונעשה גל של עצמות. כאן מצאנו את הביטוי הזה. אומר תוספות במקום בשם רבנו תם, אל תגרוס ככה, אל תגרוס נתן בו גל של עצמות, כי מדובר ברבי יהודה בן גרים, אחד מתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. אלא מה צריך לגרוס? משהו אחר. יאבו בעיני ונח נפשי. גמרא במסכת בבא בתרא, מצאנו כזה מן ביטוי לגבי אנשים גדולים שנתנו בהם את עיניהם ונח נפשי. נפלא ביותר. מה זה, למה מתכוון רבנו תם? רבנו תם מתכוון לגמרא במסכת מועד קטן, גמרא מאוד מעניינת. מי שירצה ויראות את זה גם במדרש, זה מופיע במדרש תנחומה, פרשת בראשית, אות י' ב'. רבי יונתן בן אסמוי, במדרש מופיע שם אחר, רבי יונתן בן אחסוי, ורבי יהודה בן גיירים, תנו פרשת נדורים ברבי שמעון בר יוחאי. אלה השניים באו ללמוד פרשת נדרים אצל רבי שמעון בר יוחאי. מעניין מאוד. בלילה, לאחר שהם גמרו ללמוד, אני לא יודע אם למדו אצלו יום אחד, או למדו אצלו שבוע, או חודש, או רבעון, או זמן, לא כתוב. באו ללמוד פרשת נדרים. בבוקר, בלילה הם נפרדו ממנו, אמרו לו שהם חוזרים הביתה. נפרדו ממנו לשלום. בלילה כנראה יחרו את האוטובוס, או יחרו את התחבורה, ונשארו שם ללון בלילה. בבוקר התפללו שחרית, ואחרי שחרית הם נקשו אל הפעם נוספת, לקבל ממנו ברכת הדרך. אמר להם, ולא נפרדתם ממני אתמול? הייתם פה אתמול, ביקשתם ברכה. אמרו לו, נכון רבי, אתה לימדת אותנו, שתלמיד הנפרד מרבו בלילה, ונשאר ללון באותה עיר, צריך לבוא בבוקר עוד פעם להיפרד מהרב שלו. מאיפה לומדים את זה? כתוב בפסוק, ביום השמיני שילח את העם, ויברכו את המלך, מתי זה היה? בחבי בתשרי, שגמרו את השהייה בירושלים. ולמחרת כתוב, ביום 23 לחודש השביעי, שילח את העם, אבל אמרת כבר שאתמול, ביום השמיני שילח את העם. אז מה אתה אומר עוד פעם? אלא מכאן, לתלמיד, הנפטר מרבו, ואלן באותה עיר שצריך להיפרד ממנו פעם נוספת. כך אומרת הגמרא. נפלא ביותר. נפרדו ממנו התלמידים פעם נוספת, והם עומדים לצאת מבית המדרש. אומר רבי שמעון בר יוחאי לבנו, אומר רבי שמעון בר יוחאי לרב לוזר ברב שמען, בני אדם הללו, רבי יונתן ורבי יהודה בן גרים, אנשים של צורה הם, לך אליהם שיברכו אותם. אנשים האלה אנשים של צורה, יש להם צורה, נראים תלמידי חכמים. אתה רואה, חוכמה, כתוב בפסוק, חוכמת אדם תאיר פניו. הם אנשים של צורה, תסתכל על הדמות שלהם. ניגש אליהם רב לוזר ברב שמען וביקש מהם ברכה. אבא, אמר לי שאני אגש אליכם שתברכו אותי. נו, מי שירצה יעיין שם בגמרא, אני מתרגם את זה מלשון הגמרא בארמית. אמרו לו, אי רצון שתזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, הכוונה תכניס סחורה ולא תצליח למכור אותה, תוציא ולא תכניס, תוציא סחורה ולא תכניס כסף, יחרב ביתך ותתיישב אחסנתך, יתבלבל שולחנך ולא תראה שנה חדשה. איזה ברכות בן פורת יוסף. תזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס, יחרב ביתך, תתיישב האכסניה שלך, יתבלבל שולחנך ולא תראה שנה חדשה. חזר לאבא שלו בפחי נפש, כזה ברכה. אמר לו, אמר לרבי שמעון בר יוחאי, אבא שלו, אבא, לא רק שלא ברכו אותי, אלא ציירו אותי. הוא לא רצה להגיד שהם קיללו אותו, אמרו, הם ציירו אותי. אמר לו רשבי, ומה אמרו לך? אמר לו אבא שלו, רבי שמעון בר יוחאי, מה אמרו לך? אמר לו, כל מה שאמרו, אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, כל מה שאמרו לך, ברכות אמרו לך. זה אומנם כללות, זה נשמע כללה, אבל זה הכל ברכות. בוא אני אסביר לך. תזרע ולא תקצור, תוליד בנים בעזרת השם, ולא ימותו. הכוונה, הם לא יקצרו על בניך ועל פניך בחייך. תכניס ולא תוציא, הכוונה שתכניס קלות אליך הביתה, ולא ימותו בניך, ואז יצטרך להוציא את האנשים האלה שיחזרו לבית אביהן. תוציא ולא תכניס, יהיו לך בנות, שבעזרת השם יקימו בתים וילכו לבעליהם, ולא יקרה מצב כזה שהבעלים ימותו, או שהבעלים יגרשו אותם, והם יצטרכו לחזור הביתה. יחרב ביתך ותתיישב האכסניה שלך, הכוונה אכסניה, הכוונה כאן העולם הזה, הבית שלך הכוונה לקבר שלך, אז זה מה שאמר, יחרב ביתך, הקבר שלך יחרב, והאכסניה שלך תתיישב, יהיה לך אכסניה טובה, תאריך ימים כאן בעולם הזה, בטוב ובנעימים. יתבלבל שולחנך, בנים ובנות יהיו לך בשפע, שיבלגנו לך את השולחן במפורת יוסף, זה ימשוך מפה, וזה ימשוך מפה, פעם מפה לבקבוק הזה, פעם מפה לבקבוק הזה, ותהיה שמחה בבית בעזרת השם. כל מי שאין לו ילדים, רחמון לליצן, השולחן מסודר, שום דבר לא זל. איפה שיש ילדים, והשולחן נפלא, ילדים כאן מספרי רבותינו, שכל פעם שהיה אורח ומשהו נשפח, אז זה תמיד הבעל הבית היה קצת מזיז את השולחן, שגם לא ישפר, כדי שהאורח ירגיש בבית. אבל יתבלבל שולחן, שלך מלא ילדים, שיהיה לך בלגן ושמחה בבית. ולא תראה שנה חדשה, הכוונה שתאריך עם אשתך ימים בטוב ובנעימים, שלא תמות אשתך על פניך, ואתה תאריך ימים, ועד איזה שתאריך ימים, לא תצטרך לקחת אישה נוספת, כי אם תיקח אישה נוספת, תצטרך לקיים את המצווה, נקי יהיה לביתו שנה אחת. אז אומר, לא מה שכתוב, שלא תצטרך, לא תראה שנה חדשה, עשית השון הראשון את האישה הראשונה, בעזרת השם איתה תחיה בטוב ובנעימים, עד סוף ימיך באושר ובאושר. אלה הדברים שפירש רבי שמעון בר יוחאי, את הדברים שאמרו רבי יונתן ורבי יהודה בן גרי. רבותיי, מה מונח כאן? למה עשו את הצורה הזאת? בלי להיכנס לתוך ההסבר העמוק שבדבר, אומר המהרש"ו, כותב הריף על עין יעקב, כולם אומרים את אותו פירוש. הם לא אחזו שהם יכולים לברך. אמרו, אנחנו נברך, יש כאן רב, רבי שמעון בר יוחאי, לך לברך. נו, אתה יכול להיות דבר כזה? דבר שהוא לא נראה, יש כאן את גדול הדור, מה אתה אומר, אתה בא אליו לברך? אז הם אומרים, רבי שמעון בר יוחאי עשה את זה, מה שנקרא, לתת להם הרגשה טובה, שיתנו ברכה נפלאה ביותר. אל תהי ברכת עדות קלה, אבל יש לך כאן רבי שמעון בר יוחאי. אז מה הם עשו? הם נהגו כאן בחוכמה. הם אמרו לו בנוסח כזה שנשמע כללה, הם ידעו שהוא ירוס לרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי יבין את הכוונה שלהם, וזה שהוא יבין את הכוונה, אז מה הוא יעשה? הוא יהפוך את זה מכללה לברכה. אם הוא יהפוך את זה מכללה לברכה, אז הברכה תחול לא מצידם, אלא מצד מי? מצד רבי שמעון בר יוחאי. אז אם אבא שלו יברך אותו, שם הברכה והחי תחול, רבי שמעון בר יוחאי יגיד ברכה, ודאי שזה יהיה קיים. זה היה התוכנית של רבי יונתן ושל רבי יהודה בן גרי. נפלא ביותר. רבותיי, למדנו מכאן שהרעיון שלהם היה להשמיע ברכה בדרך כללה. וכל אחד שואל את עצמו, בשביל מה? נכון? מה שאומרים המפרשים, הם רצו לציין את הדבר הזה, כי הם אחזו שהם לא מספיק גדולים בשביל לברך. בסדר גמור, אבל אם רבי שמעון בר יוחאי אומר להם לעשות את זה, אז הם לא רואים, אנחנו לא רואים, נברך אותך, כי ככה הרבי אמר, מה מונח כאן בסוד העניין? שאלה נוספת שאני רוצה לשאול, למה חז"ל מציינים את זה שהוא בן גרים? רבי יהודה בן גרים, גם אם נאמר שרבי יהודה... רבי יהודה בן גרים, גם אם נאמר קוראים לו יהודה בן גרים, למה מציין את זה שהוא גר? כולנו מכירים את הגמרא במסכת בבא מציע בדף נ"ח, אומרת הגמרא לגבי איסור הונאת דברים, קשור לפרשת שבוע הבא, פרשת בהר, לא תונו איש את עמיתו, הכיצד? אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם היה בן גרים, אל יאמר לו זכור מעשי אבותיך. אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו פשע אכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה. אז למה צריכים להגיד רבי יהודה בן גרים? למה אתה צריך לציין את זה שאבא שלו גר? חסרים גרים בתנ"ך? חסרים גרים בתורה? לא בתורה, בש"ס? מופיעים גרים? מישהו מזכיר את השם של אבא שלו? רבותיי, שמעיה ואבטליון היו גרים. היו גרים, תסתכלו בגמרא בגיטין, הם היו צאצאים של סנחריב. מישהו יודע, כתוב שמעיה הגר, כתוב שמעיה בן גרים, כתוב אבטליון בן גרים, רבי מאיר, רבי מאיר הגדול, היה נכד של נירון קיסר, כתוב רבי מאיר בן גרים, לא מצוין השם שלו, רבי עקיבא הגדול, מצוין השם שלו, עקיבא בן יוסף היה גר, למה לציין את הדבר הזה? גם אם יש גר שמציינים אותו, משנה באבות בסוף פרק ה', בן בגבג ובן ה', בסוף פרק ה', בסוף פרק ה' באבות, מה כתוב? בן בגבג אומר, בן ה' אומר, תוספות אומר, במסכת חגיגה, בתפתת, אמר בן ה' להילל, מי דכתיב ושבתם וראיתם, בן צדיק לרשע, בן עובד אלוקים לאשר לא עבדו, אז הוא אומר לו, אמר לו, מה זה אמר בן ה', אומר שם תוספות במסכת חגיגה, מה זה בן ה', אומר תוספות, בן, הוא היה גר, מה זה בן ה', בן אברהם, ויצרה עמנו, אברהם, קראו לו אברהם, ואחרי שמלוק נקרא שמו אברהם, ושרה היא לא שרה, אלא שרה שמה, אז בן ה' הוא בן אברהם ושרה, כוונה שהוא גר, אותו דבר בן בגבג, ב' וג' שאתה מחבר אותו, זה גם כן ה', במקום לומר בן ה', כבר יש אחד כזה, אז קוראים לו בן בגבג, אם זה כזה דבר גדול, לומר שהוא גר, אז תקרא לו בן גרגר, למה צריך לקרוא לו בן ה' או בן בגבג? תקרא לו בן גרגר, אתה רואה שאתה מחפש להכניס הכל ברמזים. לא קוראים לו בן גרגר, קוראים לו בן ה' או בן בגבג. אז למה כאן צריך להגיד בן גרם, שמה אתה צריך לפרסם את זה? נו, תשאלו אותי מאונקלוס הגר, בגמרא במסכת מגילה, שם כן מופיע אונקלוס הגר, מופיע אקילס הגר, מופיע בלוריה הגיורת, מופיע כמה שמות. אבל אף פעם לא כתוב בן גרם, אתה לא מציין את זה בן גרם. מה מונח כאן? למה צריך לציין את זה? נכון שיש מעלה עצומה לגרם, הגאון מבין לכותב, על הגמורה במסכת חולין, אומרת הגמרה, שחביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השורץ. למה? כי ישראל מזכירים את השם אחרי שתי תיבות, שנאמר שמה ישראל השם, ומלאכי השרת מזכירים את השם שלו אחרי שלוש תיבות, שנאמר קדוש 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 השם צבקות, ואנחנו אחרי שתי שמות. אומר הגאון מווילנה, באומר הגאון מווילנה, בספר המאור הגדול לפרשת סיטרוי, כי גרים עולים במעלתם על ישראל. למה? כי הגר מזכיר את השם של הקדוש ברוך הוא אחרי פעם אחת. איך אמר יתרו? ברוך השם. למה הוא אמר ברוך השם? כי הגר שיתרו היה גר, הוא בא להתגייר, הוא הזכיר אותו אחרי שם אחד, אחרי ברוך השם, אז אחרי פעם אחת. אומר הספר שמן ראש, שלכן כשבועז בא לחלקת השדה וראה את רות המואביה, אמר לה, השם עמכם, הקדוש ברוך הוא איתכם יותר מאשר איתנו. למה? כי אתם מזכירים את השם אחרי פעם אחת, ברוך השם. אנחנו מזכירים את השם רק אחרי פעמיים, שמע ישראל השם, ולומר מלאכי השרת אחרי שלוש פעמים. אבל עם כל זה אנחנו לא נוהגים לומר את השם הזה בן גרים, לא מציינים את הדבר הזה. המטרה שלו, למה הוא צריך לקחת את הסטיגמה הזאת? המעניין הוא שבמדרש שמופיע בבראש ישרה בפר של המדהי, כתוב שהוא עצמו היה גר, ככה נוקט המדרש עצמו, רבי יצחק ורבי יוחנן ורבי יודן גיורי, כאן לא כתוב רבי יוחנן, רבי יודן בן גרים, לא כתוב רבי יודן בן גרים, כאן כתוב רבי יודן גיורי, הלכו ללמוד תורה מרבי שמעון בר יוחאי, ושם כתוב שהם למדו שני דברים ממנו, למדו גם פרשת נדורים וגם פרשת נסוכים, שני דברים למדו ממנו, כך מופיע שם במדרש. אבל שם לא כתוב שהוא היה בן גרים, שם כתוב שהוא עצמו היה גר, היה גר, אז כמו שמצאת אונקלוס הגר, אז מצאת הוא, כמו שמצאת אקילס הגר, כמו שמצאת בלוריה הגיור, זה בסדר גמור, אבל אם הוא בן גרים אז הוא כבר דור שני, אז למה אתה צריך לציין את זה? אם הוא עצמו, אז כמו שאמרנו, אולי יש בזה גייבה, אתה אומר, הנה, אני גר, התגיירתי, דבקתי בעם ישראל. אם אתה כבר בן גרים, אין לך גדולה, מה הגדולה שלך? ההורים שלך הגדולה, מה הגדולה שלך שאתה בן גרים? מה מונח כאן בעניין הזה? דבר נוסף שאנחנו רוצים לבאר על הדרך, כתוב שהוא הלך ללמוד אצל רבי שמעון בר יוחאי פרשת נדורים. מה אכפת לך מה הוא הלך ללמוד אצל רבי שמעון בר יוחאי? הלך ללמוד נדורים, הלך ללמוד פסוכים, הלך ללמוד נזיקין, מה אכפת לך מה הוא הלך ללמוד? הלך ללמוד אצלו, מה זה משנה? מה הפרט החשוב לך שאתה מציין לי? הלך ללמוד פרשת נדורים. אז המעניין הוא שבמדרש כתוב שהלך ללמוד פרשת נדורים וגם פרשת נסוכים, כך אמור במדרש. אז יש ביור על המדרש שנקרא תפארת ציון של רבי יצחק זאב ידלר, הוא כותב שהוא הלך ללמוד נדורים מסיבה פשוטה מאוד. כתוב שנדורים, אומרת המשנה בעובס, נדורים סייג לפרישוס. הנדורים זה סייג לפרישות. אתה רוצה להפריש את עצמך, אתה משתמש בנדורים. פירוש הדבר שהעניין של נדורים זה להפריש את עצמו מתאבות העולם הזה. אז לכן הוא הלך ללמוד אצלו איך אדם צריך להפריש את עצמו מענייני העולם הזה. ולכן כשאתה עוסק בפרשה הזאת של נדורים, עצם העיסוק בזה נחשב כאילו הקריב קורבן. אותו דבר גם הוא אומר גם בנסוכים. הנסוכים ניתן לעם ישראל אחרי חטא המרגלים. אז זה מראה לך מה יש בכוח הנסוכים לבטל עבירות. ולכן הוא אומר, זה המעלה שהלכו ללמוד את שני הדברים האלה. בספר שמן ראש הוא רוצה לבאר שהסיבה היא שהוא למד דווקא פרשת נדורים, כי כתוב בחז"ל שהכוח של נדורים הוא, כתוב בפסוק, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אומר הסקר אבוי דס ישראל ועוד ספרים, אומרים שמה הפירוש דבר לא יחל דברו? אדם ששומר על הפה שלו ככל היוצא מפיו יעשה, מה שהוא מוציא מהפה שלו מתקיים, זה מה שהוא אמר. אז הוא אומר דבר נפלא, הוא ישבו ולמדו אצל רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי למד עד כמה הם שומרים על הפה שלו, על הפה שלהם, נזרים בדיבורי חול, ונזרים בדיבורים אסורים, ואז הם מדברים מהכל, אז הפה שלהם פה נקי, פה נקי ששומר על הפה שלו, אומרת התורה, לא יאכל דברו ככל היוצא מפיו, יעשה. אמר רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, אחרי שהם למדו אצלי וראיתי כמה אנשים האלה נקיים בשמירת הפה, כמה הם שומרים על הפה שלהם, עכשיו אני אומר לך, לך תקבל מהם ברכה. למה תלך לקבל מהם ברכה? כי הפה שלהם פה נקי, והם אנשים של צורה. אדם עם פה נקי, תלך תקבל מהם ברכה. למה? כי כתוב בפסוק, לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אם כך הוא רוצה לומר שזה מה שרוצים ללמוד מכאן, שהגמרא מספרת לנו שבאו ללמוד פרשת נדרים, זה יסביר לך למה הוא שלח אותם לקבל מהם ברכה. למה? כי אם הם למדו פרשת נדרים, אז הפה שלהם נהיה פה קדוש וטהור, פה קדוש וטהור, אם לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אחרי שלמדתי לעמוד על קנקנה וטעיתי על קלקנה וראיתי שהם אנשים של צורה, שהפה שלהם הוא פה קדוש, והאנשים האלה קדושים וטהורים, אם אנשים קדושים וטהורים, תלך תקבל מהם ברכה, נפלא ביותר, כך הוא רוצה לבאר. לכן הגמרא מסבירה, לא למדו פרשת נדרים, כדי לומר לך, לכן הוא שלח אותם לקבל ברכה, כי לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. טוב, נפלא ביותר, אז למה צריך ברכה עקומה? אם הרעיון הוא שהפה שלהם הוא פה קדוש, אז למה צריך לקלל? הוא צריך להפוך את זה לברכה. תגיד ישר את הלשון של הברכה. אם הכוח שלהם הוא כוח שבא מחמת זה, שהפה שלהם היה פה קדוש וטהור, והפה קדוש וטהור כתוצאה מלימוד פרשת נדרים, תשתמש באותו כוח הפה, בלי לתצורך להשתמש בכללה שרבי שמעון בר יוחאי יהפוך אותה לברכה. שאלה נוספת אני רוצה לשאול, שאלה נפלאה שמופיעה בספר כדאי הוא רבי שמעון. רבותיי, אם רבי יהודה בן גרים כזה אדם גדול, אדם גדול, תלמיד של רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי שולח את הבן שלו לקבל ברכה, אני מדבר על פי גרסת תוספות, שתוספות אומר שלא גורסים יהודה בן גרים, אלא גורסים רבי יהודה בן גרים, התלמיד הזה שלמד אצל רבי שמעון בר יוחאי פרשת נדרים, איך יכול להיות שעשה ממנו כזה מכשול, שהכניס את הרבה שלו לתוך המערה ל-13 שנה, הוא קרם כזה ממכשול, תלמיד שככה גרם צער כזה לרבא שלו, שהכניס אותו לתוך מערה 13 שנה, איך התגלגל הדבר הזה שהקושבוך הוא סיבב, שהתלמיד של הגדול, שהרבא שלו שולח את הבן שלו לקבל ממנו ברכה, הוא הולך ובגללו נכנס, הרבא שלו נכנס לתוך מערה 13 שנה, פלא גדול. מצאנו עוד דבר, בשעה שיצאו מהמערה, אחרי שהבת קול אמרה להם לצאת, מה קרה? כל מה ששרף רבי לוזר ברב שימן, תיקן רבי שמעון בר יוחאי, ככה אומרת הגמרא, נכון? עד שאמר לו, די לעולם, אני ואתה. יוצא שמי היה מידת הדין, מי היה מידת הרחמים? רבי לוזר ברב שימן היה מידת הדין, הוא שרף את הכל, ומי הנהיג את ההנהגה במידת הרחמים? רבי שמעון בר יוחאי, הוא תפס את המושכות של מידת הרחמים. יוצא שכרגע אחרי שיצאו מן המערה, בהתחלה שניהם שרפו, אחרי שיצא הבא להחריב עולם, מי יצאתם? חזרו למערה, ואז הם שינו את הטקטיקה. רבי לוזר ברב שימן פגש, הוא תפס את מידת הדין, ואילו רבי שמעון בר יוחאי תפס את מידת הרחמים. אז איך יכול להיות שרבי שמעון בר יוחאי, שהוא מידת הרחמים, הוא רואה את רבי יהודה בן גרים, מה, הוא עוד נמצא בעולם? מיד נעשה, עד לרבה, אם היה אומר את זה רב לוזו ברב שימן, אז אני אומר, הוא הולך על הקו הזה של מה? שכל מה שהוא נותן את עיניו, אז הוא נשרף. אז לכן אמר, היא נתן בו עיניו ונשרף. אז מה צריך להיות? אז צריך להביא רבי שמעון בר יוחאי, ולתקן את זה ולא לשרוף אותו. כאן התהפך כל העניין. כל מה שקראנו מקודם, שרבי שמעון בר יוחאי תיקן, הגיע רבי יהודה בן גרים, ואז מה? אז הוא השתמש במידת הדין כדי לעקור אותו. יוצא שמה? שכאן במידה הזאת היה בדיוק להפך ממה שהיה קודם. השאלה מה מונח כאן? חוץ מזה, איפה מידת הרחמים? למה רבי שמעון בר יוחאי לא סלח לו? די, חלפו 13 שנה, למה הוא לא סלח לו? אני לא נכנס לשאלה. המעשה הזה סותר את מה שאתה אומר לפנחס רבי פנחס בן יויר. מה אמרת לרבי פנחס בן יויר? שהוא אמר לך, אוי לי שראיתיך בכך, מה אמרת לו? אשריך שראיתני בכך, שאם לא ראיתני בכך, לא הייתי כך, אז מה? שקויך, תודה רבה שהייתי במערה. אם שקויך שכך, תודה רבה שהייתי במערה, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה מאוד, אז למה אתה כועס עליו? עד הרבה, מגיע לו צלש, מגיע לו תודה רבה, שמה? שהכניס אותך לתוך המערה, שם באזור הקדוש, שם יצאת כזה גדול, עכשיו הוא שואל שאלה, אתה עונה לו 24 תשובות, עד הרבה, מה היית צריך לעשות? לראות את רבי יהודה בן גרים, להגיד לו, יהודה, שקויך, דבר נפלא ביותר, מגיע לך תודה רבה. ומה הוא עושה? נותן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. ומה הוא שואל? עדיין זה ישנו בעולם? מה השאלה הזאת? עדיין זה ישנו בעולם? מה? עדיין לא בא לנשו? למה הוא אומר עדיין זה ישנו בעולם? משמע שיש כאן איזה סיפור עם העולם מסביב לעניין הזה. כדי לענות על הדברים, נאמר יסוד נפלא, נתחיל איתו, נאמר אותו בקצרה, אין לנו את היכולת להרחיב בו יתר למידה, ממש רק מה שנקרא, על צה המזלג סביב לעניין הזה בסייעתא דשמיא. הארי הקדוש בשאר הפסוקים כותב, על הפסוק, משה רבינו יוצא ויגדל משה, משה רבינו גודל ויוצא לראות בשלום אחיו, אומרת התורה, ויער איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. משה רבינו יוצא לראות בשלום אחיו, מחלוקת בחזל, אם היה בן 18, בן 20, בן 40, יוצא לראות בשלום אחיו, ומה הוא רואה? רואה איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. ויח את המצרי ויתמנהו בחול. אומרת התורה, אומר הארי הקדוש, אתה יודע מה מדובר פה? דע לך, שאותו מצרי שפגש משה רבינו שיקה את דתן, הוא קין, ומשה רבינו היה הבל. וזה מה שכתוב בפסוק, ויער כן איש. מה כתוב ויער כן איש? ואיפם כה וחומר, רש"י ראה מה עשה לו בבית, מה עשה לו בשדה, ומה כתוב אצל קין? וכמה עשינו אצל קין, ויהי ביותם בשדה, ויה קם קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. אומר הארי הקדוש, ואיתה כתוב פסוק בפרשת בראשית, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי שופך דם האדם, שניהם יבואו בגלגול, הרוצח והנרצח, שניהם חוזרים בחזרה. וכמו שהרוצח רצח את הנרצח בגלגול הקודם, עכשיו מה יהיה? עכשיו יהיה שהנרצח יהרוג את הרוצח. זה מה שנאמר, שופך דם האדם באדם, דמו יישפר, שניהם יחזרו בחזרה לעולם הזה, ועכשיו הנרצח יהרוג את הרוצח. יש כאלה שמרבירים את המשנה באבות, אף הוא ראה גולגולת שצף על פני המים, ואמר לה, תהפך התפוך וסוף מתהפך התופון, מי שהרג אותך, הסוף הוא שהרג, אל תהרגי אותו בחזרה, אל תדאגי, תחזרו בסיבוב הבא. כותב הארי הקדוש, ולכן סיבב השם, שהבל חזר בתוך דמותו של מוישה רבינו, וקין אחיו חזר בגלגולו של המצרי, וכאשר ראה משה רבינו איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו, מה זה איש עברי מאחיו? אומר הארי הקדוש, מאחיו הכוונה שהמצרי הזה הוא מאחיו, איפה המצרי הזה הוא מאחיו? כי בגלגול הקודם המצרי הזה היה קין, ובגלגול הקודם מוישה רבינו היה הבל, עכשיו מה קרה? כמו שהבל, קין רצח את הבל בפרשת בראשית, עכשיו חזרו מוישה רבינו בתור הבל ומוישה רבינו, וחזר המצרי בתור קין, עכשיו מוישה רבינו קם והרג אותו. עד כאן הדברים שכותב הארי הקדוש. ויפם כה וכה, אומר רש"י, ראה מה עשה לו בבית ומה עשה לו בשדה, דהיינו מה עשה לו אז שנאמר ויהי ביותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו. אז מה עשה? עכשיו בא והשלים את התמונה, עכשיו בא מוישה רבינו שהוא נשמתו של הבל, והרג את המצרי שהוא נשמתו של קין. עד כאן הדברים. רבותיי, אבל בואו נראה פרשת השבוע. פרשת השבוע כתוב, ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, ויקלל. ויאמר השם אל משה, הוצא את המקלל מחוץ למחנה, ורגמו אותו כל העדה. מי זה הבן מצרי הזה? הוא בן איש מצרי, מי זה המצרי? זה אותו מצרי שהרג אותו מוישה רבינו. איפה מוישה רבינו הרג אותו? שם אצל דתן, כשהוא הלך מכות עם דתן, אז מוישה רבינו הרג אותו. כאן מוישה רבינו בא והרג את הבן של אותו מצרי. אותו מצרי שהוא קין, זאת אומרת עכשיו בא לעולם, בן של קין, יש כאן בן של קין. כתוצאה מזה שהבל כאשר הוא הסתלק מן העולם, לא היה לו ילדים, הוא הסתלק מן העולם בלי כלום, עכשיו קין יוצא שקין יש לו ילד. אם קין יש לו ילד, עכשיו צריכים לעקור גם את הילד הזה של קין כדי שיווצר מצב. כמו שהבל הלך מן העולם בלי ילדים, גם קין צריך ללכת לילדים. אז מה קרה? פתאום הוא רואה מוישה רבינו שהגיע בן מצרי, והוא בן אישה ישראלית. מי זה הבן מצרי? זה אותו מצרי שמשה רבינו הרג אותו, אחרי שהוא לקח את שלומית בת עברי לאישה, ושהוא לקח אותה לאישה, התעברה שלומית בת עברי. אם התעברה שלומית בת עברי, מזה נולד אותו מצרי. מה עשה עכשיו משה רבינו? אותו מצרי, בן מצרי קילל, אם הוא גידף את הקדוש ברוך הוא, אז מה קרה כתוצאה מזה? משה רבינו הוציא אותו להורג. אם ככה אומר הספר שמן ראש בשם ספר אמון עשיתךו, רעיון נפלא ביותר, כתוב בפרשת ויחי, אומר יעקב אבינו ליוסף הצדיק, ושכבתי עם אבותיי וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. אומר הדעסקנים, ובמדרש איתה, מה זה אנוכי אעשה כדבריך? כשם שאתה מצווני להביא אותך לקבורה בארץ ישראל, ככה אני אצווה את בניי שבחי מיטתי אביא אותי לקבורה, שנאמר פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. שואל הספר אמונת איתך, פרשת ויחי, שאלה עצומה. כשם שאתה מצווה אותי להביא אותי בקבורה, גם אני אצווה. אין לך משהו יותר מעניין להגיד עכשיו? אבא שלך אומר לך, תשביא אותי לקבורה, אומר, אבא, כמו שאתה מבקש, גם אני אבקש. מה זה מעניין עכשיו לטבא שלך? אומר הספר, אמון עשיתךו רעיון נפלא ביותר, ולחאור התשובס יויסף הצדיק, היה שלא ממין העניין, מה זה קשור אחד לשני? והוא אומר דבר נפלא ביותר. אומר הספר, אמון עשיתךו, תדע לך, חזל הקדושים, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, אומרים, שלושה שותפים באדם, האבא נותן את הלובן, האמא נותנת את האודם, והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. הלובן ממנו עצמות, עצמות בא מהאבא. ולכן אומרים, ברא קרא דאבוה, הוא הרגליים של האבא, פירוש דבר, העצמות של האבא, איפה נמצאים? נמצאים אצל הבן. כשאדם נולד בן, אז העצמות שנשארות אצל האדם אחר מותו, הבשר מתעכל, לא נשאר ממנו כלום. מה נשאר? נשאר העצמות נשאר ממנו. פירוש הדבר שיש עצמות של בן, כשבן מסתלק לבית עולמו, כל זמן שאתה לא מביא את הבן לקבורה אצל האבא, זה נקרא, לא נקרא שהאבא הגיע לקבורה בשלמות. מתי זה נקרא שאבא הגיע לקבורה בשלמות? שקוברים את הבן ליד אבא שלו. לכן כל כך חשוב שהביא אותו לקבורה בנחלת אבותיו. מה זה נחלת אבותיו? א' כל שהעצמות של הבן יהיו קבורים ליד האבא. למה? כי אם העצמות של הבן יהיו קבורים ליד האבא, פירוש דבר שעכשיו אבא הובא לקבורה. למה? כי העצמות זה חלק מאבא. אם ככה למדנו מכאן יסוד נפלא, יוסף דאג לא רק להעלות את העצמות שלו, אלא מה? יחד עם העצמות שלו הוא העלה את העצמות של כל השבטים כולם. למה? כיוון שבאותו רגע שאת השבטים קבורים במצרים ולא בארץ ישראל, פירוש הדבר שיעקב לא הגיע למנוחה ולנחלה. מתי יעקב הגיע למנוחה ונחלה? מתי זה קרה? מתי שכל האחים הובאו לקבורה בארץ ישראל, אם כל האחים הובאו לקבורה בארץ ישראל, זה נקרא שעכשיו הם הגיעו לשלמות הזאת, וזה מה שאמר, ועליתם את עצמותי מזה איתכם, הוא שם דגש על העצמות, לא שיוסף הצדיק, הרי חנתו אותו, אם חנתו את יוסף, אז זה לא רק עצמות, אבל על מה הוא שם דגש? ועליתם את עצמותי, מה שחשוב, שהעצמות שלו יבואו לקבורה בארץ ישראל, כי רק על ידי שהעצמות שיגיעו לקבורה בארץ ישראל, אז יגיע הבקשה של יעקב אבינו לשלמותה. למה? כי אם אני אהיה קבור במצרים, זה לא נקרא שיעקב קבור בארץ ישראל. למה? כי כל זמן שאני הבן שלו, אלה תולדות יעקב יוסף, לא נמצא איתו ביחד, אז חסר בקבורה של יעקב אבינו. איפה מבוטאת הקבורה? הקבורה נמצאת בעצמות. איפה נמצא האדם? איפה האבא נמצא בתוך הבן? האבא נמצא בתוך הבן, בתוך העצמות, שם זה נמצא. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דיבור נפלא. כתוב בחז"ל, בפסוק, אומרת התורה, אומרת התורה, שכאשר אדם חוטא, אומרת התורה, פוקד אבון אבות על בנים. לכאורה, מה זה קשור? כיוון שאבות חטאו, הבנים צריכים לסבול. איך אומרת הגמרא בפסוחים? טוביה חטא וזיגוד מינגין. טוביה חטא ואתה מכה את זיגוד. מה נוגע אחד לשני? פוקד אבון אבות על בנים. מה אשמים הבנים שאבות חטאו? אומרת הגמרא במסכת הברכות, במה מדובר? כאן שאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. אם הם עושים מעשי אבות, אז זה נקרא שמקבלים את העונש. כך אומרת הגמרא. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. אם אותו מצרי שהיה קין, שהרג אותו מוישה רבינו, ואיפן כובע חובע ירקין איש, מי זה האיש הזה? אומר לנו אריה הקדוש, אתה יודע מי האיש הזה? האיש הזה זה קין בגלגול הקודם. אתה יודע מי זה מוישה רבינו? משה רבינו זה הבל. זה התיקון של שניהם. בא מוישה רבינו והרג עכשיו את קין. רבותיי, אבל הוא לא הרג את קין. כי בינתיים קין הזה המצרי הלך ולקח את שלומית בדברי לאישה. אם הוא לקח את שלומית בדברי לאישה, כבר נולד מהם בן. אם נולד מהם בן, אז יש ממנו עצמות. אם יש ממנו עצמות, סימן שמה? סימן שקין עוד חי, אז פירוש דבר שהוא לא הרג אותו. ומה קרה כתוצאה מזה שקין עוד חי? אם קין עוד חי, כמו שקין חירף וגידף אז את הקדוש ברוך הוא, מה הוא אמר? אין דין ואין דיין, אין אלוקים, אין כלום. עכשיו בא מגדף ומה עשה? אמר אותו דבר, אמר את השם וגידף אותו. פירוש הדבר שאותו מהלך של מצרי שהיה בגלגול הקודם היה קין, אותו מגדף ממשיך בדרך הזאת של קין. אז פירוש הדבר שמה? שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. מוישה רבינו עכשיו בא להרוג אותו, אז אם הוא היה הורג אותו כאשר לא היה נולד אותו בן מצרי דרך שלומית בדברי, אז קין גמר את התיקון שלו. למה? אין יותר קין בעולם. אבל אם בינתיים קין לקח את שלומית בדברי לאישה ונולד המצרי, אם נולד המצרי סימן שמה? שקין עדיין לעולם. איפה הוא נמצא בעולם? כי העצמות שלו נמצאים בעולם. רבותיי, למדנו שזה המצרי. אם זה המצרי מה יצא ממנו? יצאנו המגדף. עד כאן הדברים. אומר האר"י הקדוש, דע לך, מוישה רבינו סיים את תפקידו מ-120 שנה, סוף פרשת וזוהי סבוך. אבל תדע לך, שנשמתו של מוישה רבינו נכנסה ברבי שמעון בר יוחאי. כתוב בפסוק, לא ניכנס את זה, זה סוגיה בפני עצמו, לקחת שבי, הוא נחזר שבי, נשמת שמעון בר יוחאי. מוישה רבינו הוא נשמת, מוישה רבי שמעון בר יוחאי הוא נשמת מוישה רבינו, כותב הארי הקדוש. וכשם שמוישה רבינו ברח מפרו והיה במדבר, כך רשב"י ברח מהקיסר וברח לתוך המערה. הוא עושה לינקג' בין אחד בשניהם. אומר ספר הדורות מספר נובלות החוכמה, רשב"י הוא נשמת מוישה רבינו, כך הוא כותב, וכך הוא כותב שמה. אומר, ובגלל שהמצרי הוא צריך לברוח ממשה, ובגלל המצרי שהרג אותו מוישה רבינו, הוא צריך לברוח ולהצילו מחרב פרו. כך יהודה בן גרים, על ידי יהודה בן גרים, הוא צריך רשב"י לברוח ולהצילו מחרב הקיסר. מוישה, המסירה על ידי הייתה דיבור, על אורגני אתה אומר, על חוד דתן ואבירם להלשין אותו, ושמע פרו והלך להרוג אותו. גם יהודה בן גרים הלך ואמר את הדברים, והדברים הגיעו למלכות והלכו להרוג את רבי שמעון בר יוחאי. יוצא שהכל מתחבר לאותו דבר. כותב סדר הדורות מספר נובלות החוכמה, בעלי דלת דף קוף נון דלת, כותב הספר נובלות החוכמה, רשב"י נשמת מוישה רבינו ויהודה בן גרים גלגול המצרי שהרגו משה רבינו. פירוש הדבר שיהודה בן גרים מי הוא? הוא גלגול של המצרי שהרג משה רבינו. אז כמו שהרג מוישה רבינו את המצרי, עכשיו רבי שמעון בר יוחאי שהוא נשמת משה רבינו הרג את יהודה בן גרים שהוא גלגול המצרי. ככה כותב הספר נובלות החוכמה, דבר נפלא. אומר הספר שמן ראש, על פי זה תוכל להבין דבר נפלא. אומר השמן ראש מאמרים שלו בל"ג בעומר, כתוב שקין פחד שיהרגו אותו. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? והיה כל מוציא יהרגני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל הורי קין שבעתיים יוקם. מה זה שבעתיים יוקם? שבעה יוקם. מה זה שבעתיים יוקם? אומר שבעתיים צריך לעבור שתי מחזורים של שבעה. אחד, אחרי שבע דורות בא למח והרג אותו. כמו שכתוב ברש"י בהרחבה גדולה, משך בקשת והרג את קין. נפלא. אחרי זה צריך עוד שבע. איזה שבע? מאבות הקדושים עד מוישה רבינו, שבע דורות. אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, אמרם ומשה. יש לך עוד שבע. בפעם הבאה של השבע, שוב פעם יחזור מוישה רבינו, נשמת הבל תיכנס בו, וקין תיכנס נשמתו איפה? בתוך המצרי, ויהרוג אותו מוישה רבינו. אם ככה יוצא שסדר הגלגול של, קין איך היה? היה קין, אחד, שתיים מצרי, ואחרי זה מי? יהודה בן גרים. אומר הספר שמן ראש, זה מה שכתוב, שבעתיים יוקם. מה זה יוקם? יוקם ראשי תיבות, יוד, יהודה בן גרים, קוף, קין, ומם זה מוישה. פירוש הדבר, שאז הוא יבוא לתיקונו, בתוך הגלגול הזה, יבוא לתיקון שלם. עד כאן הדברים שאומר הספר שמן ראש. וכמו בפעם הראשונה, הרג משה את המצרי, עכשיו גם בפעם השנייה, הוא הורג את המקלל. למה הורג את המקלל? כי החלק של המצרי, שזה העצמות שלו, איפה נמצאות? בתוך המקלל. אז אם זה נמצא בתוך המקלל, צריכים להרוג גם אותו. אחר כך נתגלגל המצרי ביהודה בן גרים. יהודה בן גרים הוא נתגלל. נתגלגל, עכשיו צריך מוישה רבינו שוב להרוג אותו. למה? כי כמו שכתוב, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. אז מוישה רבינו צריך להרוג אותו. אז מוישה רבינו זכה להרוג פעם אחת אותו בתור מצרי. בפעם השנייה הוא זכה להרוג אותו בתור מקלל. עכשיו הוא חזר בתור מה? בתור יהודה בן גרים. מוישה רבינו כבר לא חי. אז מוישה רבינו נשמתו נכנסה איפה? אצל רבי שמעון בר יוחאי. אם הוא נכנס אצל רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בחינת משה רבינו, הוא הורג את יהודה בן גרים. איך כתוב? נתן בו עינה ונעשה גל של עצמות. למה הכל מסביב לעצמות? אומר, על פי זה טוב מאוד, כי כל המושג של עצמות, זה המושג של שכבתי עם אבותיי, מה הוא אומר לו? ועליתם את עצמותיי, כי החיבור של האבא עם הבן איפה נמצא? בתוך העצמות. אמר, אם ככה, מה? זה עוד נמצא בעולם? מה זאת אומרת עוד נמצא בעולם? כי הוא היה בטוח שהוא גמר את התיקון שלו. אבל אם הוא ראה את יהודה בן גרם, יהודה בן גרם הוא מה? הוא גלגול של המגדף. אם הוא גלגול של המגדף שבא מהמצרי, בא רבי שמעון בר יוחאי, מה? הוא עדיין בעולם? הייתי בטוח שגמרנו איתו? כאן הוא צריך לבוא אל התיקון, וזה התיקון שלו. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. אומר לנו הרמב"ן, תדע לך, בשם חכמי הצרפתים, אותו מצרי שנולד, כתוב המגדף היה מה היה, והוא בתוך בני ישראל. אומר, תדע לך שאותו מצרי, היות ואבא שלו היה מצרי, אז הוא היה צריך להיות מצרי, רק מה, לא מעלו אותו, אבל שהוא היה גדול, מה הוא עשה? הוא נתגייר ונימול, כך כותב, כך כותבים חכמי התוספות. כותב הארי הקדוש, וגלגול ראשון נקרא אבא, והגלגול השני נקרא בן. יהודה בן גרים, פירוש הדבר, הוא בן של גרים. למה? כי גם המצרי, באותו רגע שהתאברה שלומית בדברי, מה ילדה? ילדה את המגדף, והמגדף מה כתוב עליו? שהוא נתגייר. אז יהודה בן גרים הוא שייך לאותם גרים, איפה? שהגר הזה שעליו אומר הרמב"ן בשם חכמי הצרפתים, שהיה צריך להתגייר. למה צריך להתגייר? כיוון שכל המושג שלו שהוא נולד על ידי מצרי, אז צריך לגייר את עצמו. אם ככה בסייעתא דשמיא, היות ויהודה בן גרים הזה הוא בן של המגדף, הוא הצאצא של המגדף, הוא חלק מהעצמות שלו, וכשהוא יצא מהבית דין של מוישה רבינו, מה היה? היה מגדף, היה מקלל. אז מה צריך לעשות עכשיו יהודה בן גרים שהוא תיקון שלו? לתקן את הפה שלא יקלל. אומר הספר שמן ראש, עכשיו בוא תראה מה השגחה העליונה סיבבה את זה, כדי שהוא יגיע ללמוד ולתקן את הפה שלו. איך הוא יתקן את הפה שלו? אומר דבר נפלא ביותר. סבבו מהשמיים שיהודה בן גרים, שמי הוא? שהוא הגלגול של המגדף, והמגדף מי הוא? בן של המצרי. זו אותה חבילה של שלוש דורות. הוא קין שהיה אצל המצרי, המצרי ילד את המגדף, והמגדף ירד ביהודה בן גרים. מה הייתה הבעיה שלו? שהוא קילל. מה היה הבעיה שלו? שהוא גידף. הוא יתם בדינו של משה רבינו וגידף. מה היה הבעיה שלו? שהוא גלגל, ללגלג הלחם הפנים. אז איפה היה כל התקלות שלו? כל התקלות שלו היו בתוך הפה. עם כל התקלות שלו היו בתוך הפה, אומרת הגמרא, תדע לך, אתה יודע איפה הלך ללמוד? הלך ללמוד אצל רבי שמעון בר יוחאי. מי זה רבי שמעון בר יוחאי? זה מוישה רבינו. מה הלך ללמוד אצלו? פרשת סנדורים. למה פרשת סנדורים? כי פרשת סנדורים מראה לאדם מה הכוח של הפה. לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. הוא לומד על הפה שלו, כמה הפה שלו צריך להיות קדוש. זה המעלה הגדולה שיש לנו בכוח הפה. אם ככה באים חז"ל ואומרים לנו, אתה יודע מי זה יהודה בן גרים? בא ללמוד אצל רבי שמעון בר יוחאי. מי זה רבי שמעון בר יוחאי? זה מוישה רבינו. מה הוא בא ללמוד אצלו? פרשת סנדורים. למה פרשת סנדורים? לתקן את הפה שלו. למה הוא צריך לתקן את הפה שלו? כי בתור מצרי, בתור הבן של המצרי, מה הוא עשה? הוא גידף. בתור הפה שהבן של המצרי הוא קילל. אז מה הוא עושה? הוא בא ללמוד פרשת סנדורים, לדעת מה כוחה של הפה. אם ככה נוכל להבין מה הנוסח של הברכות של רבי יהודה בן גרים. אתה יודע איך הוא מברך? הוא מברך את כל הברכות שלו בלשון של כללה. למה אתה מברך בלשון של כללה? הוא אומר, למה? כי אני בגלגול הקודם כבר קיללתי. הנה, בגלגול הקודם קיללתי, אז מה אני צריך לעשות? עכשיו אני צריך לקחת את כוח הכללה ולהפוך אותה לברכה. מי יש לו כוח להפוך את הכללה לברכה? אומר רבי יהודה בן גרים, אני קיללתי כל הזמן. עכשיו אני לוקח את הכוח של הכללה והופך אותה לברכה. מי יהפוך אותה לברכה? מוישה רבינו. שלח אותו למי? לך לאבא שלך ותגיד שקיללתי אותך. ומה התפקיד של מוישה רבינו? בפעם הקודמת מוישה רבינו הרג אותי כי קיללתי. עכשיו רשב"י שהוא משה רבינו יהפוך את הכללה לברכה. זו הייתה המטרה שלו. אם ככה מה היה הסוף? שיצא תקלה כזאת שמה? שרבי יהודה בן גרים שהוא המגדף, רבי יהודה בן גרים שהוא המצרי, זה אותם עצמות. מה יצא על ידי זה? ישב בבית המדרש, ומה קרה? הוציא החוצה לשון הרע. מה קרה? כתוצאה מהלשון הרע הזה מה קרה? יצא שרבי שמעון בר יוחאי ומוישה רבינו נכנס למערה. יוצא שבמקום לתקן את הפה שלו ולשמור על הפה שלו, התביעה עליו הייתה פי כמה ופי כמה. נכון שלחורה זה לא לשון הרע, אבל החופץ חיים הרי מוכיח שזה כן לשון הרע, אף על פי שזה נאמר באפת לוסה, כותב החופץ חיים בשמירת הלשון, היות וזה נאמר בפני תלמידי חכמים שלא מפטפטים, היה אסור לו להוציא את זה החוצה. הוציא את זה החוצה ויצא נזק, אז יצא לשון הרע. אז עושה שהפה שלך הוא פה ששוב פעם פגם. בגלגול הקודם קיללת וגידפת, עכשיו אתה בא לשון הרע. מה עשה? אמר, עדיין זה נמצא בעולם. הייתי בטוח שהוא תיקן את זה. אם הוא תיקן את העניין של הפה, היה צריך ללכת מהעולם כבר. גמר את התיקון שלו. אמר, מה? זה עדיין נמצא בעולם, עדיין עם הפה שלו, שלא גמר. בפעם הקודם אותו היה מגדף, והוא קילל על ידי הפה הזה. הוא גידף על ידי הפה הזה. חשבתו שהוא תיקן את הפה הזה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, עדיין זה נמצא בעולם? אם נמצא בעולם, נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. למה עצמות? למה לא נח נפשי? עצמות, כי העצמות של המצרי היו עדיין בתוכו. העצמות של המגדף היו עדיין בתוכו. נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. זה היסוד הגדול שכתוב כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין, אומר הספר שמן ראש דבר נפלא, ואיפן כה וכה וירא כי אין איש, ויתמנהו בחול. מה זה איש? אומר הספר שמן ראש, איש ראשי תיבות א', אלעזר, י' יוחאי, ושין זה שמעון. וירא, מוישה רבינו ראה שמה, ואיפן כה וכה, משה רבינו התבנן מה יצא מהמצרי הזה, הוא כבר ראה ששלומית בדברי התאברה, ואימנו יצא המקלל, והמגדף הזה יחזור בשור יהודה בן גרים, ומה ידע יהודה בן גרים הזה? ידבר בתוך בית המדרש, ומה יצא מנו? ואיפן כה וחוב היער, כי אין איש, מה יצא? שרבי שמעון בר יוחאי ורבי לזר בנו, יסתכלו להיכנס לתוך המערה, והיער כי אין איש, ואז מה קרה תוצאה? מהדיבור הזה של המקלל הזה, שנולד משלומית בדברי למתי דן, מה קרה בסוף? יצא שהמגדף הזה הלך והלשין למלכות, והכניס את רבי שמעון בר יוחאי לתוך מערה, ומה הוא עשה במערה? ישב שם בחול, אומר הספר שמן רוס, זה מה שנאמר, ויתמנהו בחול, משה רבינו כבר ראה את רבי שמעון בר יוחאי יושב שבתוך החול 12 שנה עד לגרון, זה הוא כבר ראה באותו מעשה של ויתמנהו בחול. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, למדנו מה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, שרבי יהודה בן גרים שלח, שרבי שמעון בר יוחאי שלח את הבן שלו לרבי יהודה בן גרים לקבל ברכה, הוא אמר כללה ואמר לך לאבא שלך שיהפוך את זה, הכוח של רבי שמעון בר יוחאי לקחת את הדבר הכי מקולל ולהפוך אותו לברכה, אתה תזרע ולא תקצור, יחרב ביתך, כל הכללות האלה הפך אותם רבי שמעון בר יוחאי לברכה. רבותיי, בעזרת השם יום שלישי הבא, יום הדהילולה לרבי שמעון בר יוחאי, הכוח שלו להפוך כללה לברכה, אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, הוא יצא מן המערה, אומרים המפרשים ביום הזה, היא רצון שזכותו הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי, תוציא אותנו כל אחד מהמערות שלו, כל אחד מהחושך שלו, כל אחד מהקשיים שלו. רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו כבר 6 שבועות, 7 שבועות, אנחנו כבר בתוך מערות. אמנם לא מערות, לא יושבים בתוך החול, אבל לא יוצאים מהבתים. יושבים בבית, כמה צער יש לנו בתוך הבתים שלנו. ברוך השם, לא כמו מערה, לא כמו בתוך חול, אבל הפרנסה כל כך לקויה אצל הרבה אנשים. אנשים מתפרנסים עכשיו מחרובים וממים, כשיהיה פרנסה, יהודים התקשרו עליי מחוץ לארץ, סובלים כל כך קשה, כוללים נסגרים, כל כך הרבה בתי הנדיבים מצמצמים את התרומות שלהם, אנשים חיים בקו חרובים ועמת מים, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא הוציא, כמו שהוציא את רבי שמעון בר יוחאי מתוך המערה, הוציא אותו מתוך המערה, הביא אותו לתוך האורה, יעזור הקדוש ברוך הוא, שבאותו יום שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמוד, פסקה המגפה, פסקה אסכרה, יעזור הקדוש ברוך הוא שיום ל"ג בעומר, אמנם לא נוכל להגיע לרבי שמעון בר יוחאי, אז צריך לדעת שהוא לא נמצא, לא נצליח להגיע אליו בגוף, אבל בנפש ודאי נגיע, נלמד את הסוגיות שעוסקות ברבי שמעון בר יוחאי, הוא נכנס לתוך בית המדרש, נכניס את עצמנו בסוגיות של רבי שמעון בר יוחאי, נלמד את ספר הזוהר שרבי שמעון בר יוחאי כתב, נעסוק בדברי רבי שמעון בר יוחאי, וזכותו הגדולה, כמו שאנחנו אומרים בפיוטים, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדינו, עד עינינו בר יוחאי. צריך לדעת שבעזרת השם ביום שישי השבוע, זה פסח שני, כתוב בזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, שהשערים נפתחים ביום הזה. למה? כי אנשים באו למוישה רבינו ואמרו לו, למה ניגרע? גם אנחנו רוצים חלק. אבל למה ניגרע הזה? פתח את השערים, הגיע פסח שני. רבותיי, פסח שני עלה, למה ניגרע? אנשים לא יכלו. כמה אנשים היו במצב של חולי, ולא יכלו לאכול מצות השנה. היו בלמה ניגרע, היו במחלות קורונה, היו סגורים במחלקות, לא יכלו לאכול, לא יכלו לשתות, שום דבר לא. הם צעקו, למה ניגרע? אנחנו רוצים פסח שני. קדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות שנייה, שערים נפתחו, ננצל את היום הזה לא רק לאכילת מצה, ננצל את היום הזה לתפילה על הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם ריבונו של עולם, תן לנו את הכוח שבעזרת השם תיפסק הרעה החולה הזאת שנקראת קורונה. הקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את המגפה, כמו שיסיר מרבי עקיבא וחבריו את המגפה ביום הזה. ונזכה כולנו בעזרת השם לראות במהרה, בזכותו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, נזכה כולנו לראות בבואו של משיח צדקנו, במהרה ביומנו, אמן ואמן.